שלום שלום, ערב טוב. אביב בפתח, חג הפסח מתקרב, אור מתחיל להאיר בקצה המנהרה. נקווה בעזרת השם שהימים האלה יהיו ימים של ונהפוכו בכל המובנים. נגיע לחג הפסח בבנינו, בבנותינו, בנערינו ובזקנינו. אבות וילדים, סבים ונכדים, סבתות ונכדות, ניפגש ביחד בעזרת השם כל המשפחה. ונגיע כבר לגאולה אמיתית ושלמה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים עיר הקודש. קצר בתקשורת. ככה אמר לי השבוע יועץ חינוכי בכיר, ככה הוא מגדיר את המצב בהרבה בתים שיש בהם נערים מתבגרים. שנה של מאבקי כוחות, שנה שלמה שסגרו בבית הורים שלא עובדים, עם נערים שהולכים לישון באמצע הלילה וצריכים להקים את עצמם בבוקר, אחרי שנה שלמה הוא אומר לי כולם מותשים, ההורים מותשים, הנערים עצבנים, בוא למטבח, צא מהמטבח, כנס למיטה, צא מהמיטה, הנה זום, נגמר הזום. כולם עייפים, הוא אומר לי, עכשיו צריכים לדבר על תקשורת בין הורים וילדים. לבנות בחזרה את הקשר, את התמיכה, את האהבה שיש בתוך הבית, את התקשורת הבריאה בין הורים לנערים ונערות מתבגרים. אז בהשגחה פרטית, בהשגחה פרטית עצומה. אנחנו בסוף השיעור נחזור לזה ונדבר על הכלי הכי חשוב, הטיפ הכי חשוב, היסוד הכי חשוב. בקשר, בין השפעה, בין הורים לילדים, בטח כשהם מתבגרים. אבל אנחנו רוצים להקדיש את השיעור, להגיע לזה, מתוך דיון באחת השאלות הכי חמורות, הכי חזקות, הכי קשות, הכי חריפות בכל המקרא. שאלה שצריך לדון בה עם כפפות. לדון בה בזהירות, ברגישות, בצניעות, בענווה. כי היא עוסקת בנושא הכי רגיש וטעון, של חטאים של צדיקים. חטאים של האנשים שלא אמורים ולא יכולים לחטוא. בתחילת השיעור הזה אני רוצה לפרסם מראש הערת הזרה והתנצלות והסתייגות. אנחנו לא מבינים את הראש של אהרון הכהן. כשאהרון הכהן מקבל את ההחלטה הכי דרמטית בחיים שלו, לזרוק את הזהב לתוך האש, ובעצם לתת יד להשתתף במעשה העגל, במעשה הנורא הזה. אנחנו לא יכולים כאן לעמוד בראשון לציון בשעת ערב, אנשים קטנטנים כמונו, ולנסות להבין את כל מה שעובר בראש שלו. את כל מערכת השיקולים, את כל ההיכי תמצא, את כל השאלות והתשובות, ואת כל מה שעובר לו בתוך הראש. ולכן צריכים לנהוג בצניעות, ולא דרכיהם דרכנו, ולא מחשבותיהם מחשבותינו. אבל יחד עם זה, אחרי הערת העזרה הנדרשת, המפרשים עסקו בשאלות האלה. ואנחנו רוצים היום באמת ללמוד, להוציא מזה שני רעיונות נפלאים, כל כך יפים, כל כך חשובים, כל כך מעשירים לחיים, מתוך השאלה העצומה הזאת, התמיהה האדירה הזאת. מה קרה לאהרון הכהן? איך ייתכן שהכהן הגדול מאחיו, האיש שהיה נכנס לקודש הקודשים לכפר עלינו, האיש היה נכנס לבקש מחילה בשבילנו, שהדמות שלו הייתה גורמת לקדוש ברוך הוא לרחם עלינו. האיש שמשה רבינו אומר עליו, הוא יותר מתאים ממני. שלח נא ביד תשלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא האדם הנכון, אני לא צריך להוציא את ישראל ממצרים. הוא צריך ללכת לפרעה. הוא ראות, הוא סוחף, הוא מרשים, הוא אוהב את הבריות. אם הוא ייכנס לפרעה זה ילך מהר. אני כבד פה וכבד לשון, אני לא מרשים. לי זה לא ילך. משה רבנו מעיד שאהרון יותר מתאים ממנו להיות שליח ההשגחה העליונה. ואיך אדם כזה, לכאורה, לכאורה, בפשט, עוד מעט נראה אם זו ההגדרה הנכונה, אבל לכאורה, נכנע, קורס, מול אנשי העגל. הוא רואה את חור, את האחיין שלו, שוכב מבוטר, מת הרוג על הרצפה. אהרון יודע שיהודים בכל הדורות ימסירו את הנפש, יארג ואל יעבור על עבודה זרה. ואילו אהרון עצמו מקבל החלטה אחרת, אם אתה לא יכול ללחום בהם, תצטרף אליהם. והוא דווקא עומד איתם ביחד, זורק את הזהב לתוך האש, ואחרי שהוא מתחלחל ורואה מה יצא משם, ויצא העגל הזה, יוצא עגל עם נפש, עם רוח חיים. אהרון ממשיך ובונה מזבח, כדי להקריב קורבנות לפני העגל הזה. יוצר את התשתית, הוא לא, חס ושלום, הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא יוצר את הסביבה, את התשתית, שעליה יעבדו אחרים, הערב רב יעבדו עבודה זרה. וזאת אחת השאלות הכי חמורות בכל המקרא. כמו שצועק משה רבינו עצמו, אנחנו אפילו לא צריכים לנסח את השאלה. מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. מה עמד בראש של אהרון הכהן? מצד שני, השאלה לא פחות קשה. איך ממשיכים הלאה? איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ממשיך איתו כאילו לא קרה כלום? אנחנו ממשיכים וקוראים את הפרשה? מה המענה, מה התגובה למה שעשה אהרון הכהן? למנות אותו להיות הכהן הגדול. למנות אותו להיות ראש הממשלה החליפי, המספר 2 של משה רבינו, לאיש היחידי שנכנס לקודש הקודשים לכפר על עם ישראל. יש הלכה בשולחן ערוך שכהן שעבד עבודה זרה לא יכול להיות כהן לעולם, גם אם יעשה תשובה. זה כתם שאי אפשר למחוק אותו. יש הלכה שכהן ששחט לעבודה זרה, לא עבד עבודה זרה, שחט בשביל אחרים, לכתחילה לא יעבוד במקדש. ואילו אצל אהרון הכהן אנחנו רואים שמצד אחד הוא מקבל החלטה כל כך קשה ותמועה, להשתתף איתם במעשה העגל. ומצד שני זה לא פוגע בו. ומצד שני הוא ממשיך, הוא מקבל את המינוי 3 חודשים אחר כך, לא הרבה. למחרת יום הכיפורים מתחילים לבנות את הבית, וברור שאהרון הולך לעמוד בראש ביתו של השם. הבית שנתקן כעדות לכפרה על מעשה העגל. מי מנהל את הבית? מי שבעצמו היה מעורב במעשה העגל. אז אין שום ספק שאנחנו צריכים להעמיק בעניין מאוד ולהבין מה היו השיקולים של אהרון, ואיך הקדוש ברוך הוא רואה את זה, ונותן לו להמשיך ולהיות כהן. ואולי יש קשר ונאמר שדווקא שני הדברים מובילים אחד לשני. אנחנו נדבר היום על שני רעיונות מקסימים, כל אחד יפה בפני עצמו. הרעיון הראשון אומר שלפעמים צריכים לקבל החלטה מנהיגותית ולקחת על עצמך חטא קל כדי להציל אחרים מחטא חמור. אהרון לא מעד ולא כשל ולא התמוטט, חס וחלילה. אהרון לא היה חלש יותר מחור או פחות צדיק מחור. להפך, כשאהרון נשאר אחרון מול אנשי העגל, הוא מקבל החלטה מנהיגותית שמובאת בשולחן ערוך והיא נוגעת לכולנו להלכה. שלפעמים אתה צריך, חס ושלום, לחתוך אצבע כדי להציל את הראש. אתה צריך לקחת על עצמך איזשהו איסורים, איזשהו חטא, כדי להציל את האחרים מהקטסטרופה, מהחטא הגדול. והרעיון השני שנדבר עליו, ובעיקר בשבילו אנחנו אומרים את השיעור, וכמה שהרעיון הזה הוא כביר, שכשהעם יורד, הוא צריך שהמנהיג שלו יהיה בו איזשהו סדק. כשהעם נמצא בנקודה נמוכה, צריכים שגם במנהיג יהיה כביכול, כביכול, במעין דמעין, איזשהו שריטה. כי חייבת להיות הלימה, חייב להיות קשר בין המנהיג לבין העם שלו. בשביל להציל תובע אי אפשר להישאר ביבשה. צריכים לרדת לתוך המים. בשביל להציל עגלה שטובעת בבוץ, אי אפשר לעמוד בחוץ עם המגפון ולתת הוראות. צריך להתלכלך בתוך הרפש. כשהעם יורד, סוד ההשפעה הוא, סוד השינוי, הסודם של הצדיקים האמיתיים הוא, ביכולת שלהם להתקרב אל העם שלהם. וגם אם זה אומר, לפעמים בקצה דקצה, במעין דמעין, איזושהי שריטה, שתגרום להם להיראות לא שלמים. אבל דווקא בגלל זה, העם הנמוך שירד מאוד, יוכל לראות בהם את עצמו. אנחנו נדבר על שני רעיונות מיוחדים במינם, בסודה של ההשפעה. בואו נתחיל מההתחלה. 6 בסיוון, חג השבועות, הפכנו להיות הקלה של הקדוש ברוך הוא. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אושר גדול. הקדוש ברוך הוא נותר לנו את 10 הדיברות. למחרת משה רבנו ניגש אל העם ואומר, אוקיי, אני הולך לחתן. אתמול החתן בא פה רק לביקור. עכשיו אני הולך לחתן להביא את הנדוניה, להביא את המתנות, להביא את הקשר, להביא את כל התורה כולה. והוא אומר לבני ישראל, תשמעו, אני הולך ל-40 יום, היום זין בסיוון, אני חוזר עוד 40 יום. 40 יום זה תזין בסיוון, תזין בתמוז, ככה הם מבינים. הוא אומר תזין בתמוז בשעה 6, סליחה. הוא לא אומר תזין בתמוז כמובן. הוא אומר עוד 40 יום בשעה 6. 40 יום זה תזין בתמוז בשעת חצות, נניח באחת בצהריים. תמוז בארץ ישראל, בסיני, בארץ ישראל, זה בערך אותו אופק. נניח לקראת השעה 13:00. הם פותחים יומנים. בתזיין בתמוז באחת בצהריים, לקראת השעה 6, משה חוזר. בסדר גמור. משה משאיר עוד הוראה שתהפוך להיות דרמטית. הנה אהרון וחור עמכם, מי בא על דברים ייגש אליכם. אני משאיר פה 2 אנשים, את אחי הגדול ואת האחיין שלי. הם יהיו הממלא מקום ראש הממשלה. אם לי יש למישהו שאלה שיגש אליהם. מגיע תזיין בתמוז. אנשים מהבוקר מחכים, משה רבנו, עוד רגע יפתחו השמיים ומשה ירד. כולם מחכים לראות, כולם מתרגשים מאוד. שום דבר לא קורה. אחת בצהריים הוא שלא בא, גם בשתיים הוא לא בא, גם בשלוש הוא לא בא, גם בארבע הוא לא בא. היסטריה בקהל. הם מיליוני אנשים במדבר, בלי שום אמצעים. הם גם לא יודעים אם הניסים ימשיכו. הנה זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הם לא יודעים גם אם הניסים ימשיכו הלאה. הם בלי לחם, בלי חיטה, בלי מים טבעיים, בלי אפשרות להילחם כנגד עמי המדבר. אין להם שום מושג לאן ממשיכים, בלי כסף, בלי תוכניות חיסכון. לאן הולכים מפה? באנשי ערב רב. הייתה שם איזושהי חבורה מסתפחת. בסך הכל חבורה של מצרים, חבורה של גויים שהסתפחה לעם ישראל, משה רבנו הוציא אותם. והם מתחילים בלבל. נו, מה חשבתם, שהוא יחזור משם? ראיתם פעם מישהו שחוזר משם? לשם רק הולכים, לא חוזרים משם. ובינתיים השטן בתוך הערפל מראה את מיטתו של משה כשאישתה על הרקיע, כאילו כמו תהליך של לוויה שהמלאכים מובילים אותו לקבורה. ומתחילה הצעקה וצרחה במחנה. כולנו יתומים, כולנו עבודים. אנשי ערב רב נכנסים לאקסטזה, חבר'ה צריכים לעשות את מה שאנחנו עשינו במצרים כל השנים. צריכים למצוא איזה ממוצע, למצוא איזה אלוהים מקומי, לא אלוהים שיחליף את הקדוש ברוך הוא, כי מה זה קשור? הקדוש ברוך הוא לא הסתלק, משה הסתלק. למצוא איזה צינור, איזה אנטנה, שתחבר בינינו לבינו. מה עושים? צריכים למצוא איזה בעל חיים. הם הציעו עגל, כתוב במפרשים למה עגל? עגל הוא מזל שור, הוא הבן של השור. השור זה המזל אחרי תלה. יציאת מצרים הייתה בניסן, ניסנתם מזל תלה. תלה זה המזל של המצרים. אמרו, מזל תלה נפגע, לא הצליח לשמור על המצרים. כנראה צריכים ללכת למזל שור, למזל שאחריו. והם מציעים לעשות עגל. אבל איך הם יעשו? אלוקות, אלוהות, הם לא מבינים בזה שום דבר? הולכים לגדולים, הולכים לחור. רצים לחור, תשמע חור, בלגן אנחנו חייבים, תחליף למשה, מהר, תחליף למשה. הוא אומר להם, אתם שוגעים? זה עבודה זרה, עכשיו שמענו. אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. עכשיו קראנו בסוף פרשת יתרו. אסור, אין ממוצעים. הם שמעו את זה, והם בשיא האקסטזה לקחו סכין, דקרו אותו, חתכו אותו למוות. משם הם רצים לאהרון. אהרון תעשה עגל, אין לנו זמן. ואהרון מקבל החלטה תמוהה. הוא רואה את חור על הרצפה. במקום לעשות את אותו הדבר ולהגיד יארג ואל יעבור, תרגו אותי. הוא לא עושה שום דבר. הוא עושה את הדבר ההפוך. הוא מתחיל למשוך זמן. ההחלטה שאהרון מקבל היא לחבל להם מבפנים. זה כתוב במפורש בתורה. כשנקרא את הפסוק נראה את זה. אהרון אומר להם, לכו תביאו את הנזמים שיש באוזני נשותיכם. מתוך הנחה שאנשים לא ייתנו. כי נשות ישראל ידעו להבדיל בין אמת לבין שקר. בין אמת לבין זיוף. בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. הוא ידע שהם לא ייתנו, הם לא ישתתפו בחינגה הזאת, בהילולה הזאת. והם חוזרים ואומרים, אנשים לא נתנו, אנחנו ניתן. והם מורידים את נזמי הזהב שהיו באוזניהם שלהם. יש כבר זהב. נו, הצעד הראשון נכשל, מה הלאה? ויצר אותו בחרת, אהרון נוסף את כל הזהב שנתנו, קושר אותו, צורר אותו, בתוך איזשהו סודר, בתוך איזה סמרטוט, וזורק לתוך האש, אומר מה יצא מזה, שום דבר לא יצא, הזהב יהפוך למים. אבל הם החבר'ה של הערב רב זרקו פנימה איזה שם, איזה טס, ומתוך האש יוצא עגל, עגל חי. אהרון נחרד, יש פה כבר מציאות, יש משהו לעבוד בשבילה, יש משהו לרקוד בשבילה, עכשיו צריכים להקים מזבח. להקריב עליו קורבנות לכבוד העגל הזה, להתחיל לעבוד אותו, זה כבר עבודה זרה. אהרון מבין שהם יעשו את המזבח מהר, עוד שעה כבר תהיה פה עבודה זרה. הוא ממשיך עם התוכנית שלו. הוא אומר להם, תנו לי, אני אבנה את המזבח. הוא בונה לאט, עוד שעה ועוד שעה, והוא מבקש אלוקים שיפתחו השמיים, שמשה כבר יבוא. באמצע הלילה הוא מסיים את המזבח ומשה לא בא. הם רוצים להתחיל לחגוג. הוא אומר להם, חג להשם מחר. הוא דוחה אותם למחר בבוקר, הוא אומר, בטוח, עד מחר משה כבר יבוא, חלה פה איזה טעות, הניסיון הזה עוד רגע ייגמר. אבל גם המחר מגיע ומשה לא מגיע. והם רוקדים ושרים ומחוללים סביב העגל. לקראת הצהריים משה יורד, וכולם מבינים את הטעות. הוא התכוון 40 יום חוץ מיום היציאה. 40 יום לא משביעי בסיוון, אלא משמיני בסיוון, שנגמרו בי"ז בתמוז, ב-17 בתמוז, הוא יורד ב-17 בתמוז בצהריים, רואה את העגל והמחולות, וניגש לאהרון ושואל אותו, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. ואנחנו שואלים את ה... לא צריכים להיות מפרש כדי לשאול, יש פה את כל המקורות, לפני זה בדף תוכלו לראות, אבל בואו ניגש ישר לשאלה של רבנו בחיי, שכל יהודי שקורא את פרשת כי תישא לדורותיה שואל, אהרון שהיה בחיר השם, בפסוק ד', אהרון שהיה בחיר השם, אין בכל ישראל גדול כמותו אחרי משה רבנו. איך לקח העניין בדרך תמות, אולי בדרך תמימות, ולא מסר עצמו למיטה. והלא בעניין עבודה זרה יארג ואל יעבור. איפה חור? איפה חנה ושיבת בניה? איפה כל האיסורים, קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו? כל הסיפורים שגדלנו עליהם, שיהודים בכל הדורות פושטים צווארם לשחיטה בפני מסעי הצלב. איפה זה? איפה הארון שמחליט להיות איתם במקום להיות נגדם? מה עומד בראש של הכהן הגדול מאחיו? מצד שני, כמו שאמרנו, אם זה כל כך נורא, איך זה עובר בשקט כזה? ההתייחסות היחידה שאנחנו מוצאים למעשה של אהרון, בפרשת עקב. משה רבינו אומר שהקדוש ברוך הוא כעס על אהרון, גם באהרון התענף השם, והוא אומר, ואני התפללתי עליו, אני הוצאתי אותו מזה, אבל זה נגמר, חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, בכילוי בנים, בקפידה על מותם של נדב ואביהו. זה היה עונש לאהרון. אבל זה בין אהרון לבין הקדוש ברוך הוא. בגלוי, על פני השטח, מבחינה ציבורית, מבחינת הנראות, אנחנו לא רואים שום תגובה אלוקית, ולהפך, להפך ממש, 3 חודשים אחר כך, משה רבנו אומר, סלחתי כדבריך, מצווה על הקמת המשכן, ומי מקבל את הכבוד? מי מקבל את המינוי? מי המנכ״ל שעומד בראש הבית? מי האדם היחידי שנכנס לקודש הקודשים ביום הקדוש בשנה, והוא נציג הכפרה, נציג הסליחה. הוא האדם שמעורר את רחמי השם עלינו לשנה טובה ומתוקה. מי זה האדם? אותו אהרון הכהן, שאתמול היה מעורב בחטא העגל. ואתה שואל משהו לא ברור לי. מה אהרון חשב? ואיך הקדוש ברוך הוא מקבל את זה? איך הקדוש ברוך הוא מאפשר לו להמשיך להיות הכהן שמרים אנשים מהבוץ? האדם שאנשים כשיש להם כישלון, כשהם חייבים קורבן, הם לא הולכים למשה, הם הולכים לאהרון. מה מונח פה? והרי כמו ששאלנו, יש הלכה מפורשת ברמב״ם, נקרא אותה, שהוא אומר שכהן שעובד עבודה זרה לא יכול להמשיך לחיין. רמב״ם הלכות ביאת מקדש פרק ת' הלכה י' ג', כהן שעבד עבודה זרה, אף על פי שחזר בתשובה גמורה, לא ישמש במקדש לעולם. יש עבירות שתשובה לא יכולה להועיל עליהם, מבחינה ציבורית לפחות. האדם לא יקבל את זה שהכהן שפעם עבד עבודה זרה, הוא יהיה עכשיו זה שישחט את הקורבן שלו ויביא לפניו כפרה או סליחה. זה לא יכול לעבוד, אי אפשר לחבר הכל יחד. אבל השוחט לעבודה זרה בשוגג, אדם שרק שחט לעבודה זרה ולא עבד בפועל, שחט בהמות והשתמשו בהם לעבודה זרה, לא ידע שאנשים רוצים את זה לעבודה זרה. אם עבר והקריב קורבנו ריח ניחוח והתקבל, שהרי לא שרת ולא נעשה כומר, אלא שחט בלבד והוא שוגג, ואף על פי כן לכתחילה לא יעבוד. אומר הרמב״ם שכל אדם שהיה מעורב בעקיפין בעבודה זרה, אפילו אם לא עבד בפועל, לכתחילה לא יעבוד בבית המקדש, זה לא מכובד. אז האדם הזה לא רק שעובד בבית המקדש, הוא עומד בראש הבית, הוא הפנים של הבית, הוא הסמל, הוא זה שמנחיל את הכהונה לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. הוא אהרון הכהן, הוא תמיד הכהן האלטימטיבי. איך אפשר להבין את העניין? יותר מזה, חשבתי, לא ראיתי את זה בספרים, אני חושב על זה לבד פשוט. הרי אין קטגור נעשה סנגור. כולנו יודעים שהכהן הגדול ביום הכיפורים היה פושט את בגדי הזהב. פושט את הבגדים המפוארים האלה. שאלכסנדר מוקדון לא ראה כמותם, שכל העולם לא ראה כמותם. שאלכסנדר מוקדון ירד מהסוס כשראה את שמעון הצדיק עם הבגדים האלה. ביום הקדוש בשנה, כשהוא עושה את מלאכת היום, את מלאכות היום, הכהן הגדול פושט את בגדי הזהב ולובש בגדי לבן פשוטים. למה? כי אין קטגור נעשה סנגור. כי הזהב לא יכול לסנגר על עם ישראל. כי הזהב מזכיר את חטא העגל. הזהב מזכיר את העלובה קלה. וימרו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. עלובה קלה המזנה תחת חופתה. הזהב מזכיר את החטא הנורא הזה שכמה שבועות אחרי מתן תורה, חודשיים אחרי יציאת מצרים, אנחנו בוגדים בקדוש ברוך הוא. נו, אז הזהב לא יכול להיכנס. והארון יכול להיכנס. הארון שזרק את הזהב לתוך האש, הוא זה שיכול לייצג את השכינה. נקרא, בראש השנה כ"ו א', מפני מה אין כהן גדול בבגדי זהב לפני ונפלים, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אז הזהב לא יכול להיכנס. אגב, גם הגמרא ממשיכה שמה, שאת בשר הקורבן לא מכניסים לקודש הקודשים, רק את הדם שלו. כי הבשר של הפר, הפר מזכיר את העגל. אז אי אפשר להכניס בשר של פר. אז הפר לא. והזהב לו, ורק אהרון כן. אהרון שהוביל את העניין הזה, לפחות תמך בו, לפחות השתתף בו, הוא כן יכול להיות הסנגור עלינו. איך אפשר בכלל להבין את העניין הזה? מצאתי מקום שהרבי שואל את השאלה הזו בקצרה, ליקוטי שיחות ו' 176. עולה השאלה, אהרון הרי בנה מזבח עבור העגל, ואף שכוונתו בבנייה הייתה לדחותם, לחבל להם מבפנים, אבל בפועל הוא בנה מזבח לפניו עבור העגל, וכיצד הותר לו לעבוד במשכן? לפני שניכנס לעניין, אני רק אשאל עוד שאלה אחת ונראה שהיא הלבנה שעליה עומד הכל. אנחנו נקרא השבוע בהשגחה פרטית עצומה עוד פרשה. את פרשת פרה, פרשת פרה אדומה. השבת השלישית, הקריאה השלישית של חודש אדר, הקריאה הראשונה הייתה שקלים, השנייה זכור, השלישית פרה, הרביעית בשבת אחריה תהיה החודש. השבוע אנחנו קוראים את פרשת פרה, למה? להזכיר לעם ישראל להיטהר מטומאת מת, לפני פרשת החודש, לפני קורבן פסח, שנזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש, אז אנחנו מוכנים, we are ready. אנחנו מוכנים, אנחנו קוראים על טהרת הפרה, אנחנו זוכרים שכולנו נצטרך להיטהר מאפר הפרה. אנחנו מוכנים שהקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח, ישלח את הגאולה ויבנה את בית המקדש, ונוכל כבר לעלות לירושלים ולהקריב קורבן פסח כראוי. זה לא סתם שתי הפרשיות האלה ביחד. למעשה פרשת כי תשא ופרשת פרה, הספר הראשון והספר השני, הם שני ספרים שמשלימים אחד את השני. מובא בספרים, כולם יודעים את זה, שפרה אדומה היא התיקון על חטא העגל. מה שאנחנו עשינו בחטא העגל, הכפרה היא פרה אדומה. למה? כי הפרה באה במקום העגל, תבוא האם ותקנח צועת בנה. אם הבן מלכלך קוראים לה אמא, היא מנקה. העגל הוא הבן, הוא לכלך, אז מביאים פרה שתחפר. אדומה, להזכיר את החטא, כי החטא הוא אדום, הוא צריך להפוך להיות לבן. מי עושה את הפרה? הכהן. כי גם אז הם רצו אל אהרון הכהן, אז עכשיו עושים אל אהרון הכהן, אל אלעזר הכהן שיביא את הטהרה, וכולי וכולי. רש"י מביא בפרשת חוקת שכל פרטי הפרה הם כנגד מעשי העגל כדי לתקן את חטא העגל. וכאן יש דבר נפלא ודבר עצום שנראה שעליו עומד הכל. בין כל הפלאים במעשה פרה אדומה יש פלא אחד עצום שהטריד את המפרשים בכל הדורות. כל המתארים מתאמים. הפרה כמו שהיא מתהרת את התמה, ככה היא מתמת את הטהור. כל הכהנים שמעורבים במעשה הפרה, היו הרבה. מי ששחט ומי שזרק את העץ, את העץ במצווה הזו, בטקס הזה של טהרת פרה אדומה, באופן מדהים ומפליא והפוך מההיגיון, כולם, כל התיאורים הקדושים האלה שמסרו נפשם כדי לתאר אדם מטומאת מת, כולם נטמאים בעצמם. הם נטמאים בטומאה קלה, הבגדים הם צריכים לכבס, הם טמאים עד הערב וצריכים אחרי הערב, אחרי שקיעת השמש, לטבול במקווה. אבל אותה פרה שמטהרת את הטמא, גורמת איזושהי טומאה לטהור. ואנחנו נראה שפה טמון ההסבר למעשהו של אהרון הכהן. כשאהרון רואה שהעם שלו קורס, אהרון יודע שהוא לא יכול ללכת הצידה. הוא צריך גם ליצור בעצמו איזה סדק. כי כדי להציל אדם טובע, אתה חייב לרדת לתוך המים. כדי להוציא אדם מהרפש, אתה חייב ללכלך את הידיים. נדבר על רעיון מופלא מיוחד ביותר, כמו שאמרנו, על סודה של ההשפעה, על הכוח של האנשים המשפיעים באמת, איך הם יוצרים קשר עם אנשים. הם לא מדברים מבחוץ, הם מדברים מבפנים. הם חלק מהבעיה, ורק ככה הם יכולים להיות חלק מהפתרון. אבל בואו נתחיל. מהם השיקולים של אהרון הכהן? אז בואו נתחיל קודם כל מבחינה הלכתית, אחר כך נדבר מבחינה חסידית, מבחינה רעיונית, אבל קודם כל צריך להתחיל מהפשט, צריך להתחיל מההלכה. מה השיקול של אהרון הכהן כשהוא מקבל את ההחלטה האקוטית לאסוף את הזהב ולזרוק אותו לאש, במקום לפתוח את הידיים ולהגיד חס ושלום, תעשו מה שעשיתם בחור. ההסבר הראשון, ההסבר ההלכתי, וזה הסבר מאוד חשוב, נוגע גם מבחינה הלכתית להרבה מאוד אנשים. אהרון מקבל החלטה מושכלת, לקחת על עצמו חטא קל, כדי למנוע אותה מהחטא החמור. בואו נחשוב על הסיטואציה. משה נעלם, לא ידענו מה היה לו. אהרון בטוח שהוא יחזור, אבל הוא לא יודע כמה זמן זה ייקח. חור שוכב על הרצפה, כבר מבוטר לחתיכות. אהרון נשאר אחרון. יש לו עכשיו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד, תתקרו אותי, חס ושלום. ואז מה? הוא מפקיר את הזירה לערב רב. ויש לו אפשרות שנייה, להישאר איתם יחד. אוהב שלום ורודף שלום, לא לוותר על ההנהגה. ובתמורה, לקחת על עצמו חטא קל, כדי למנוע אותה מהקטסטרופה מלהגיע לחטא החמור. אהרון אומר לעצמו, אם אני נוטש את המערכה, אני מפקיר את הזירה לידי אנשי הערב רב. תוך חצי שעה יהיה פה מזבח, כל הקהל יהיה מחולות, יהיה ריקודים ומחולות. במקום זה אומר אהרון, אני נשאר פה, לא מפקיר להם את השליטה, ובמקום זה מחבל להם מבפנים. וגם אם זה אומר שאני אצטרך לקחת על עצמי חטא קל. בואו ניכנס לעומק הסוגיה הזאת, סוגיה מאוד גדולה, מאוד חשובה בפוסקי ההלכה. יש שאלה מפורסמת בהלכה שנוגעת לכל אחד מאיתנו. אם אתה רואה אדם אחר חותך את חמור, ויש לך אפשרות להציל אותו על ידי שאתה תחתך את קל, האם להכניס את הראש לתוך הביצה הזאת, או להגיד זה לא ענייני לעמוד בצד, אני צריך לשמור על הטהרה שלי, לא אכפת לי ממנו. המקרה הקלאסי שמובא בשולחן ערוך, אתה יוצא מבית הכנסת בשבת, ואתה רואה חבורת גויים שאוספת איזה נערה יהודיה מביתה, ולוקחים אותה. ונניח שגם הכומר בפנים ועוד כל מיני כאלה, והנערה הזו קצת מטושטשת, לא יודע כמה היא שולטת בעצמה, והם ייקחו איתה. יעברו את האבונות חמורים ביותר, ייקחו אותה לכנסייה, ינצרו אותה. מה אתה צריך לעשות הרגע? האם לצאת אחריהם בריצה ולהוריד אותה מהעגלה, וזה אומר לעבור תחום שבת, שלחלק מהדעות הוא דאורייתא, איסור תחומין דאורייתא לחלק מהדעות, לעבור תחום שבת בתורה, אבל להציל אותה מאבונות חמורים בהרבה, עבודה זרה ועוד ועוד. שאלות אחרות שמציעות אצל כל אדם בימינו, שאלות פשוטות. אדם מנהל מספרה. בתל אביב, במקום שאינו שומר תורה ומצוות. בזכותו, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות באים, והוא מספר אותם ממכונת גיל, מגלח אותם ממכונת גילוח כשרה. אז הם לא עוברים, איסור טהר דאורייתא. מגיע ספירת העומר, אם הוא יסגור ל-33 ימים, מעבר לקושי של הפרנסה, שגם זה שיקול חשוב של עצמו, הוא בא לרב ושואל מה לעשות, אני עכשיו אסגור מאחרי פסח עד ל"ג בעומר? אז כל הקליינטים שלי, הרי הם צריכים להסתפר. ילכו לספרים מסביב, יסתפרו עם טהר דאורייתא. אז מה עדיף, שאני אעבור על גזירת הפוסקים לעבוד בספירת העומר? בוודאי שזה לא חמור כמו איסור טהר דאורייתא. או שתגיד, מה זה עניין שלך, עבירות שלהם? אתה תשמור על עצמך, תעזוב אותם. אדם שמנהל בתל אביב מסעדה בשרית, בזכותו אנשים אוכלים בשר גלט. 9 ימים, או לפחות שבוע שחל בו 9 באב, אם יסגור כל השבוע, אנשים יאכלו במסעדות מסביב. אם לא יודע מה יכשר שם, אם בכלל יש הכשר. אז הוא בא לרב ושואל, אולי עדיף שאני יאכיל אותם בשר ב9 הימים. שזה גזרה שגזרו. אבל בוודאי לא חמור כמו לאכול בשר שמי יודע מה הכשרות שלו. כל הזמן יש שאלות כאלה. אתם יודעים, יש את השאלה, אני לא רוצה לפסוק בהלכה, שאף אחד לא ייקח את זה להלכה. אבל זו שאלה שנוגע לכל אחד. להזמין אדם מחלל שבת לסעודה. אתה יש לך אבא שלא שומר מצוות, סבא שלא שומר מצוות, שכן שלא שומר מצוות. טוב, שכן זה לא דומה כי הוא בא ברגל. אבל אדם שבא מרחוק, ידיד שלא שומר מצוות. אתה רוצה להביא אותו אליך הביתה שיראה מה זה שבת. שייצור קשר עם הנכדים, בסוף זה יקרב אותו. מאור שבתורה מחזירו למוטב, בסוף זה יקרב אותו. ואתה מציע לו, אבא, יש לי מיטה בשבילך, יש לי ברוך השם, הפנטאוס פנוי, הדופלקס פנוי, הגג פנוי, אתה יכול להישאר פה יפה, מיטה מסודרת הכל. והוא לא רוצה להישאר, אתה יודע שהוא לא רוצה להישאר. או לפחות יש לך חשש שהוא לא יישאר. האם אתה צריך לעבור את העבירה הקלה הזו שלפני עיוור, כאילו לגרום לו לנסוע אליך בשבת או לנסוע ממך, אבל בתמורה אתה מכניס אותו לעולמה של תורה. וזה בסך הכל ספק אם יישא או לא יישא. כל הזמן השאלה הזאת נשאלת, וכאמור, אני לא רוצה לפסוק הלכה. כל אחד ישאל את הרב שלו. השיעור שלנו לא שיעור הלכה. אני רק מביא דוגמאות כמה השאלה הזאת נשאלת חטא קל כדי להציל חברך מחטא חמור. אז בעניין הזה יש סתירה מאוד גדולה, סתירה מפורשת כבר בגמרא. הגמרא מסכת שבת אומרת, מה פתאום? מה פתאום להכניס את עצמך לתוך העניין? אתה חטא קל וחטא חמור, מה אכפת לך ממנו? אתה משה רבינו, שהוא יעשה מה שהוא רוצה. אתה תעבור חטא קל בשבילו, למה, מה אתה קשור? אתה לא עובר חטאים ולא עניינך מה שהוא יעשה. שם המקרה, שם הנושא, זה אדם שהולך בערב שבת לבית הכנסת, נכנסה השבת, הולך לבית הכנסת, רואה את החבר שלו במאפייה, זורק חתיכת בצק לתוך התנור. עוד רגע, היא מתחילה לתפוח, עוד רגע, ברגע שהיא תגיע לכדי אפייה, הוא יעבור איסור דאורייתא של אפייה בשבת. יש לך אפשרות לרוץ, לקחת את המרדה, להוציא לו את הפיתה החוצה. לרדות פיתה לא אפויה זה רק דרבנן. לתת לה להיפות זה דאורייתא. אז הוא בא ושואל שם במסכת שבת, האם ירדה אותה החוצה, אני ירדה אותה החוצה כדי להציל אותו מאיסור דאורייתא. אומרת הגמרא, למה? מאיפה לקחת הרעיון כזה? אומרים לאדם לחתוך את קל כדי להציל חברו מחטא חמור? על מסכת שבת כתוב, שבת עבדלת, הדביק פת בתנור לאפותה, האם מותר לאחר לרדות אותה? קודם שיבוא חברו לידי איסור חטאת, שואלת הגמרא, וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך? מאיפה באו הרעיונות האלה? שואל תוספות על המקום, מאיפה באו הרעיונות האלה? מגמרא, מסכת עירובין. מסכת עירובין כתוב במפורש, שעדיף לאדם לעבור איסור קל, כדי להציל את החבר שלו מאיסור חמור. כתוב במפורש, להפך, כן, תעבור חטא קל, אבל תציל אותו מאיסור חמור. למה? כל ישראל ערבים זה בזה. שמה המקרה? יהודי ירא שמיים מוכר פירות. פתאום בא איזשהו אדם מהארץ, קנה את הפירות. ואז הוא חושב, רגע, לא הסרתי אותם עדיין, לא הפרשתי תרומות. ההוא לא יפריש. אני הכשלתי אותו עכשיו באכילת אבל. ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה? אני אעמוד ויפריש עכשיו מהפירות שיש לי פה. אני אפריש עליהם, יכוון עליהם. זה לא חלק. כי צריך להפריש מן המוקף. צריך להפריש על פירות שנמצאים באותו אזור מוקף. לא להפריש על פירות שנמצאים במקום אחר. אומרת הגמרא, תפריש, תציל אותו מאיסור של אכילת תבן. איי, זה לא מן המוקף, זה חטא קל. אבל תציל אותו מחטא חמור, אז יש לנו סתירה שואל תוספות. מסכת שבת נאמר, וכי אומרים לאדם חטא כדי שלהציל חברו, מאיפה לקחת הרעיונות כאלה? ואילו מסכת עירובין נאמר הפוך, כן, חטא חטא קל, כדי להציל חברך מחטא חמור. תוספות עונה, כמה תירוצים, אני אזכיר שניים מהם שהם נוגעים לענייננו. א', תוספות אומר, יש הבדל אם התחיל האיסור כבר או לא התחיל האיסור. כשההוא כבר התחיל, כשאתה עובר במאפייה, ההוא כבר זרק את הפית הפנימה. הוא כבר התחיל לעבור על האיסור. לא צריך לעשות שום דבר כדי שהוא יגיע לידי איסור דאורייתא. מה אתה מתערב? אם הוא קיבל החלטה לחטוא, הוא כבר קיבל את ההחלטה שלו. אם הוא יצא לדרך, כבר קיבל את ההחלטה שלו. אתה אל תלך ותציל אותו משם. אבל במקרה בעירובין, שם הארץ קנה את התאנים, לא ידע שהם לא מאוסרים, קנה אותם בתמימות. הוא עוד לא התחיל לחטוא, לך תציל אותו. זאת אומרת, זה יסוד ראשון. אם אדם כבר נכנס לתוך החטא ולא צריך לעשות שום דבר, זה יימשך מתוך עצמו, אל תציל אותו. אבל אם אדם עוד לא התחיל ואתה יכול לחתוך את קל, אז כן תציל אותו מזה. תירוץ שני עונה תוספות, מצווה דרבים שאני. כשמדובר על עבירה גדולה ועבירה חמורה, או על עבירה שנוגעת לרבים, למניין יהודים, כל שכן לכלל ישראל, בוודאי תחתך את קל כדי להציל רבים מן החטא החמור. חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. כן, אנחנו שמים על המשקל, למרות שלא מחשבים, לא אומרים, מחשבים מצוות אחת כנגד אחת, אבל כשמדובר על רבים ומדובר על איסורים חמורים, בוודאי שכן יעשה את זה. עכשיו אני יכול להתחיל להבין את אהרון הכהן. כשהאהרון עומד מול החבורה ההיסטרית הזאת, המבועלת הזאת של המחשפים של הערב רב, כשהוא רואה את העיניים המפחידות שלהם, ויודע שהוא המנהיג האחרון, הוא יכול לעשות את הדבר הקל מבחינתו. למסור את הנפש, לעלות להיכלם של הרוגי לוד, של אלו שאין קדושה, שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, אלו שמתו על קידוש השם. אבל אהרון אומר בתנועה של מנהיג ישראל, אני לוקח על עצמי להקריב את החייל כדי להציל את המלכה, כמו שאומרים בשחמט. אני לוקח על עצמי השם מרחם להקריב אצבע כדי להציל את הראש. אני לוקח על עצמי חטא קל. מהו החטא הקל? למשוך זמן, לאט לאט לבנות את המזבח, לזרוק את הזהב לתוך האש מתוך מחשבה שלא יצא ממנו כלום. חטא קל זה רק הכנה לעבודה זרה, זה לא עבודה זרה ממש. כדי למנוע אותה מהקטסטרופה, מהאפשרות הזאת שכל כלל ישראל יעמדו וירקדו סביב העגל כל הלילה, מי יודע עד שמשה רבנו יבוא. אז מבחינה הלכתית, אהרון הכהן מבחינתו מדעתו, גם אם היה שואל רב מראש, יש רבנים שהיו אומרים לו מראש בדעה צלולה, גם לא בתוך ההיסטריה. כשהיו חושבים על הדבר, שבעה ימים ושבעה לילות, גם היו עונים לו את אותה תשובה. אהרון הכהן במצבך, עדיף לך לעשות את המעשה הזה, להתחיל התחלה של עבודה זרה, כדי להציל את העם, להציל מה שאפשר, להציל את העם מלהגיע לחטא החמור. אז זה בכלל לא דומה. שאלנו כהן שעבד עבודה זרה, אהרון הכהן לא חיפש לעבוד עבודה זרה. אהרון הכהן חיפש למנוע מעבודה זרה, להציל מעבודה זרה. האפשרות היחידה שהייתה לו כאן, זה לבחור ברע במיעוטו, במיעוט הרע, במקום שיגיעו לקטסטרופה הגדולה, למושג הזה של העבודת אלילים עצמה, של הריקודים והמחולות לפני המזבח, והוא באמת הצליח חלקית. לפחות חג להשם מחר, זה התחיל רק מחר, רק ה-3,000 איש שרקדו, זה לא הספיק לסחוף את עם ישראל כל הלילה, עד שמשה רבינו הגיע לקראת הצהריים. הנה, כך נפסק ההלכה בשולחן ערוך סימן שינבב. שאלנו לגבי האדם שיוצא מהבית ורואה את אותה נערת ישראל שהולכת לידי הגויים, בוודאי פוסק המחבר בשולחן ערוך, מי שהוציאו ביתו מביתו בשבת להוציאה, פה מדובר על אבא שהוציאו את ביתו להוציאה מכלל ישראל, מצווה, זה לא זכות, זאת מצווה, זאת חובה, לשום פעמיו להשתדל בהצלתה, ויוצא אפילו חוץ לשלוש פרסאות, חוץ לתחום שבת. ואם לא רוצה, בית דין גוזרים עליו, אם הוא אומר לא רוצה לחלל שבת, היא זאת עם נובלת עלתה על העגלה שלהם שיסתדר לבד, בית דין גוזרים עליו הלכת להביא אותה. למה? איסור הרב השני, איסור גדול של, עבודה זרה שהיא תלך לשם, חמור יותר. נו, עכשיו נחשוב, לאהרון הכהן לא הייתה נערה יהודיה אחת שהלכה עם הגויים. כל עם ישראל עוד רגע נופל בידיים של אותם ערב רב. הדבר הנכון מבחינה הלכתית הוא להציל את מה שאפשר. לחבל מבפנים, לעבור את האיסור הקל, כדי למנוע את כל ישראל מהאיסור החמור של עבודה זרה, זה הרעיון הראשון, הרעיון ההלכתי, שעומד מאחורי המעשה של אהרון הכהן. ואחרי שהקדמנו את ההלכה, והקדמנו שמבחינה הלכתית אהרון הכהן עשה את הדבר הנכון. אהרון הכהן לא עבר חס ושלום עבירה של עבודה זרה, ואין לזה שום קשר ודמיון עם אותה הלכה שהזכרתי מהרמב״ם, של כהן שעבד עבודה זרה בשוגג, כי הכהן עשה את זה או במחשבה סתמית, או כי לא היה אכפת לו. אבל אהרון הכהן עשה את זה להפך, מתוך ברכה על קידוש השם, מתוך מחשבה שבזה הוא מציל את כלל ישראל מעבודה זרה. אז איך אפשר לבוא אליו בטענות? אתה כמו כהן שעבד עבודה זרה. ההפך הגמור, הוא עשה את מה שהוא יכול כדי למנוע אותה מעבודה זרה. זה הרעיון הראשון, הרעיון ההלכתי. מכאן אנחנו רוצים להיכנס באמת לקסם, קסם. אין לי מילה איך לתאר את הדבר הזה. אחד הדברים שגדולי החסידות, אדמורי החסידות, בכלל לאו דווקא אדמורי חב"ד, ואפילו בעיקר לא אדמורי חב"ד, רעיון שנכתב הרבה יותר בחסידות הכללית, הרבה יותר מאשר בחב"ד, ואנחנו גם נקרא את זה מאחד מספרי החסידות הכללית הכי חשובים, מהמאור ושמש, והוא אומר רעיון מיוחד במינו. מה אהרון הכהן חשב? ולמה הכתם הזה הוא לא באמת כתם עבור אהרון הכהן? אני אומר את הרעיון הזה בשפה יותר חבדית, גם מצאתי קטע שהרבי אומר את זה לגבי פרה אדומה, ואני אביא לזה משל מפורסם של הצדיק רב נחמן מברסלב, ואחר כך שני סיפורים על התובנה המדהימה הזאת שמובאת בספרי חסידות הכללית, שלפעמים צדיק צריך שיהיה בו כתם. צדיק שהעם שלו נמוך, הוא צריך גם הוא להיות לא שלם, כדי שהוא יוכל להוציא אותם מתוך האדמה. שתי מילים מספרות את כל הסיפור. אם אנחנו רוצים להבין את סודו של אהרון הכהן, את מה שעמד לו בראש, שתי מילים מסבירות את ההיגיון של אהרון הכהן באותם רגעים גורליים דרמטיים, כשמחשפי הערב רב עומדים וצועקים, איפה משה רבנו, איפה אלוקיך ישראל? שושבינה דמטרוניתה, ככה כתוב בזוהר, השושבין של המלכה. הזוהר מבקש להבין למה עם ישראל בנוי על רוטציה, על ממשלת חילופים. אתם חושבים ששני הבנימינים המציאו משהו? שום דבר לא המציאו. כבר אצל משה ואהרון הייתה רוטציה, הייתה ממשלה חילופית, ראש ממשלה וראש ממשלה חילופי, כביכול כמובן. מאוד מוזר. למה מנהיגות של עם ישראל היא מנהיגות בזוג, מנהיגות בשניים? למה משה רבנו לא יכול לנהל לבד? משה רבנו עומד מול הסנה. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את ישראל ממצרים. אומר משה, אני לא מתאים. א', אני לא מדבר יפה. אני מגמגם, כבד פה וכבד לשון. ב', אני בכלל לא דובר מצרית. אני לא חי פה, אני כבר 40 שנה במדיין. אני לא מכיר את השפה. ג', אני לא דיפלומט. אני לא יודע להתחנף. אני אדם ישיר וכנה שאומר את האמת. אם אני אכנס לפרו, אני אגיד לו מה אני חושב עליו. אני לא אשחק שום משחקים דיפלומטיים. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? תשובה מאוד משונה. מה הוא היה אמור לענות לו? או אני ארפא לך את הדיבור, אל תדאג, אני אהיה עם פיך, כמו שאמר לירמיהו הנביא. או להגיד לו, אוקיי, שאחיך ילך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שניכם תלכו. בשביל מה? בוא נחשוב על הסיטואציה, איך זה עבד. משה ואהרון עמדו מול פרו. משה נכנס, דיבר בצורה מאוד מאוד כבדה. לא דיבר שפה, לא דיבר יפה, לא דיבר מכובד. פרו בכלל לא הבין מה האיש הזקן הזה רוצה ממנו. הוא פשוט בכלל לא הבין. הוא לא הבין את מה שהוא אומר לו. ואז אהרון נעמד ודיבר בצורה מליצית, יפה, מכובדת, שפתחה את האוזניים של פרו. אז שמה היו צריכים את הכפילות הזאת? זה ממשיך במתן תורה. לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. אומר הקדוש ברוך הוא, מתחת הר סיני או מעל הר סיני או באמצע הר סיני, עומדים שניים, שני שושבינים. אהרון ומשה, שני שושבינים עומדים בין העם ובין ישראל, בין העם ובין הקדוש ברוך הוא. למה שניים? וזה מגיע לשיא בבית המקדש. משה מקים את המשכן, משה מלמד איך להקים את המשכן, משה מלמד איך להקריב קורבנות, משה ממנה את אהרון. אבל הכל מבחוץ. בתוך הבית אהרון הוא הבעל הבית. להקריב קורבנות, קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן שלמים, כשליהודי רע על הלב, והוא מחפש לפרוק את הלב ולהביא קורבן, הוא לא הולך למשה, הוא הולך לאהרון. למה המנהיגות בזוג הזו? אומר הזוהר הקדוש שתי מילים מדהימות. שושבינה דמלכה ושושבינה דמטרוניתה. משה רבינו הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא. אהרון הוא הנציג של המלכה, הוא הנציג של עם ישראל. בשביל להעביר מסר אתה צריך שני כוחות, אחד שיודע מה לומר ואחד שיודע איך לומר, אחד שמייצג את החוק ואחד שמייצג את המציאות, אחד שאומר לאן צריכים להגיע ואחד שאומר אבל איך מגיעים לשם? משה רבינו הוא נציגו של האלוקים, משה אמת ותורתו אמת, משה הוא ההשתקפות של הקדוש ברוך הוא. אבל כשמשה אמר דברים זה בא מלמעלה. אנחנו היינו רחוקים. ואז ראינו את אהרון. ואהרון עם הנעימות שלו, ועם החיוך שלו, ועם השפה שלו, ועם הדיפלומטיות שלו. הסביר למה זה כדאי לנו. למה זה נכון לנו. משה אמר מה צריך. אהרון אמר בשפה הגסה למה זה כדאי. למה זה הדבר הכי נכון בשבילנו. אהרון היה הנציג שלנו. כשיהודי רצה לדעת מה לעשות, הוא הלך למשה. אבל כשליהודי היו בעיות בשלום בית, כשהחוקים הגדולים לא הסתדרו עם המציאות שלו, הוא לא הלך למשה, כי הוא התבייש. משה יסתכל עליו ויגיד, תגיד לי, מה אתה עסוק בבעיות של אגו? יש אלוקים בשמיים, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. הוא הלך לאהרון. כשיהודי חטא, קם בשבת בבוקר ונזכר, אויבי, אתמול קמתי באמצע הלילה, הדלקתי את האור, שכחתי את השבת. הוא התבייש ללכת למשה. משה מסתכל עליו בעיניים, תגיד לי, איפה אתה חי? הוא הלך לאהרון, ואהרון נתן לו חיבוק ואמר, לא קרה שום דבר. תביא קורבן, אני אתפלל בשבילך וזה יתכפר בשבילך. משה הוא הנציג של החוק. משה הוא ראש הממשלה, אהרון הוא יועץ התקשורת. אהרון הוא זה שמסביר לנו איך להביא את זה לתוך המציאות, הוא זה שמדבר אותנו. לאהרון היה תפקיד אחר מזה של משה. באהרון היינו צריכים לראות את עצמנו. הסתכלנו עליו וקיבלנו ממנו את הכוח לצאת משם. אם ככה, גם באהרון צריך להיות איזשהו סדר. איזשהו סדק, כמובן לא ברמות שלנו, ברמות העליונות שלו. אבל דווקא בגלל שהצדיק הוא זה שנותן כוח לעם, צריך להיות איזשהו חיבור בין הצדיק ובין העם. דווקא בגלל שהצדיק יורד לתוך המים, אי אפשר להישאר למעלה ולהוציא אדם מהרפש. אי אפשר להישאר למעלה ולהוציא אדם מהמים העמוקים. אתה חייב לרדת לשם ולהוציא אותו. אז האם באהרון היה איזשהו סדק? ייתכן לפי הרמות שלו, מי אנחנו שנגיד, ייתכן כביכול שהיה באהרון איזשהו סדק. אבל זה לא היה חיסרון לתפקיד שלו. זה לא היה חיסרון בשבילו להיות כהן, כי הוא לא התכוון לרע, הוא התכוון לטוב כמו שהסברנו קודם. ויותר מזה, דווקא זה מה שאפשר לו ליצור קשר עם העם הנמוך שהוא התמודד איתו. כשאנשים עומדים אחרי חטא העגל ומחפשים להקים משכן לכפרה, לא משה רבנו יכול לעמוד שם, כי משה לא חטא. משה בכלל לא מבין בזה. הוא לא מבין את הצעקה של אדם שחטא. רק אדם ש... איך פעם מישהו אמר לי? פעם איזשהו בעל תשובה אמר לי? רק מי ששאל את השאלות יכול לענות תשובות. מי שאף פעם לא שאל את השאלות האלה, גם לא יוכל לענות לי את התשובות האלה. מי שאף פעם לא התמודד עם אגו, לא התמודד עם יצר, לא התמודד עם רצון, אני לא יודע מה לאכול, ועם זעם וכעס וכל המידות השפלות, לא יוכל לייעץ לי איך לתקן את המידות האלו. אז האם היה באהרון איזשהו קטם? ייתכן, לפי מדרגתו, חס ושלום את המילה קטם, איזשהו סדק, לפי מדרגתו היה בו. האם זה הפריע לו להיות כהן? לא, להפך. זה מה שיצר, זה מה שיצר את ההתאמה בינו לבין העם הנמוך שאיתו הוא התמודד. ויש על זה משל חסידי כבר 200 שנה שכולם מכירים, משל האינדיק של הצדיק רב נחמן מברסלב שאמר את המשל המפורסם, משל האינדיק, המשל על התרנגול הודו. ספר רב נחמן שפעם היה יום הנסיך, בן המלך, הפאר של המלוכה, התקווה של המלוכה. יום אחד הוא יורד מהשולחן המלכותי ומתיישב תחת השולחן. פושט את החולצה, מוריד את כל הבגדים, יושב תחת השולחן ערום, ואוסף תחת הרצפה זה עם לכלוך כדי להכניס לפה. בן המלך, זה התקווה, זה העתיד, כולם מסתכלים עליו, כולם מדברים עליו, רצו מה יש לך, השתגעת. לא, הוא לא רוצה לצאת. למה הוא לא רוצה לצאת? יחבין האינדיק, אני תרנגול הודו. זהו, אני עכשיו תרנגול הודו, אני הולך בלי בגדים על הארץ ואוסף לכלוך, לא מוכן לצאת משם. הביאו רופאים, הביאו פסיכולוגים מהעולם כולו, ישבו על הכיסא, דיברו איתו, הסבירו לו שהוא לא יכול להיות תרנגול הודו כי הוא הולך על שתיים. אתם לא מבינים אותי, אתם לא חיים בעולם שלי, אתם לא מבינים שאני תרנגול הודו, אני עברתי המרה, אני נולדתי מחדש. עד שבא חכם אחד, כך אומר הצדיק רב נחמן מברסלב, בא אדם חכם אחד, הוריד גם הוא את כל הבגדים, התיישב איתו מתחת השולחן. והתחיל גם הוא לאכול מהרצפה. אחרי כמה ימים שהם ביחד שם, שואל התרנגול הודו את השני, את החכם הזה, מה אתה פה? הוא אומר, יחבין איך את האינדיק, אני גם כן תרנגול הודו. התחברו שני התרנגולי הודו ונהיו ידידים טובים. אחרי כמה שבועות, אומר, לובש החכם חולצה, שואל אותו מה זה? הוא אומר לו, זה חולצה, אבל אתה תרנגול הודו. הוא אומר, נכון, גם תרנגולי הודו יכולים ללבוש חולצה. מי אמר לך שתרנגול הודו לא יכול ללבוש חולצה? מצא חן בעיני התרנגול הודו השני, והנסיך התרנגול הודו גם לבש חולצה. אחר כך אותו חכם לובש מכנסיים, מה זה? אני תרנגול הודו שלובש מכנסיים. ואחרי זה אותו חכם עלה מעל השולחן והתיישב, הוא אומר, יש תרנגולי הודו שאוכלים ליד השולחן. וככה לאט לאט הוא הוציא אותו משם. מה הכוונה של המשל? אי אפשר לחנך מבחוץ. אתה לא יכול לשבת על כיסא ולתת הוראות אם הנסיך הזה מרגיש שהוא לא שייך לשולחן המלך. אם הוא מרגיש פער בין מה שהוא למה שדורשים ממנו, אם הוא רוצה להיות במקום אחר, אל תשב ותמכור לו סיסמאות. אתה לא מדבר אותו, זה לא מעניין אותו. רק אדם שיסתכל לו בעיניים ויגיד לו, אני נמצא איתך באותו מקום, אני נמצא איתך באותם ספקות, ויחד עם זה, יש חיים אחרים. אתה צודק, אני מבין אותך, אבל אפשר גם לחיות אחרת. תן לי יד ונצא מזה יחד. רק ככה אפשר להוציא אדם מהסבך. אומרים לך מאורי החסידות את סוד כוחו של הרבי, סוד כוחו של הצדיק, זה ההבדל בין רבי לראש ישיבה. בחוגים אחרים, בחוגי ההתנגדות, לא היה מושג של רבי, היה מושג של ראש ישיבה. מה ההבדל בין הרבי לראש הישיבה? ראש הישיבה עומד מבחוץ, הצדיק עומד מבפנים. הצדיק אומר לך, כמו שאתה רואה אותי, אין הרבה הבדל בינינו. גם אני עובד על המידות, גם אני נלחם. בסדר, אז נולדתי, אני מתחיל את הטיפוס מרמה יותר גבוהה. אבל בבסיס גם אני נלחם את אותה מלחמה שלך. הצדיק לא רק אומר לאן להגיע, אלא גם אומר איך להגיע. הוא לא רק אומר מה צריך לעשות, אלא גם אומר כמה זה אפשרי. ולכן גלגל הקדוש ברוך הוא על אהרון הכהן שיהיה בו איזשהו סדק. כי זה מה שהעם שלו היה צריך. במקום שבו העם שלו היה נמצא, כשהעם יורד עמוק לתוך המים, גם הצדיק נופל אחריו. בסדק, ברמה שלו, במקום שלו, נופל באיזשהו מקום. הרבי מלובביץ' פעם הסביר שזה בדיוק הרעיון, איפה המקור לזה בתורה? זה הרי דבר כל כך מזעזע, מהפכני, להגיד שהצדיק צריך להיות לא מושלם, שהצדיק צריך שיהיה בו כביכול איזשהו סדק. אומר הרבי, זה כתוב במפורש בפרשת פרה אדומה. אומרת לך התורה, כל המתהרים, כל המתהרים מתאמים. כל המעורבים במעשה הפרה, כולם נתמאים, כמובן בתומה קלה, לא חס ושלום, בתומת מת. אבל בתומה קלה עד הערב שמש, הם צריכים מקווה, הם צריכים טבילה. למה? כי אי אפשר לתאר מבחוץ. אי אפשר ללמד שחייה בהתכתבות. אי אפשר ללמד שחייה ולהישאר יבש, לא קיים דבר כזה. אתה רוצה לתאר אדם? תתקרב אליו. תרגיש אותו. תחשוב עליו. תנסה לחשוב איפה משהו מדבר פוגש אותך, ואז תייעץ לו. אל תשב על הספה ותיתן עצות. אף אחד לא מחפשים עצות. תן שותפות. תנסה לחשוב איפה מה שהוא אומר פוגש אותך. והרבי כשהוא אמר את הרעיון הזה גם הביא את הסיפור. אז השבוע לא הייתי צריך לעבוד. הוא גם הביא את הסיפור. האדמו"ר האמצעי, בנו של בעל התניא. פעם מחכים אנשים בחוץ, יושבים עשרות אנשים, הגיעו מכל רוסיה, מכל האשכנז, מהונגריה, מרומניה, הגיעו לפגוש אותו. להיכנס ליחידות, לפגישה אישית עם הרבי, לפתוח נגעי לבבם, לבקש ברכה, להתחזקות בעניין הזה, להתחזקות בעניין ההוא. פתאום יוצא הגבאי של הרבי, והרבי אמר לעצור את היחידות, הוא לא מקבל יותר אנשים. חשבו, אולי נחלש, אולי רוצה לשתות משהו, רוצה לאכול. גם לא למחרת, גם לא למחרתיים, חלפו כמה שבועות, אף אחד לא נכנס. התחילה היסטריה. אנשים קבעו תור חצי שנה מראש, אנשים מחכים, אנשים רוצים לפתוח את הלב. הרבי סגר את הדלת, אין איתו תקשורת. אחרי כמה שבועות הוא הסביר, הוא סיפר ככה, מספרים חסידים, והרבי, אנחנו נקרא שהרבי מזכיר את זה, רומז לזה. סיפרו חסידים מה קרה. אמר הרבי, רעיון עצום עצום, זה סוד כוחה של ההשפעה. אמר האדמו"ר האמצעי, בנו של בעל התניא, אתם לא מבינים מה קרה לי באותו יום. כל פעם שנכנס אליי אדם ומבקש עצה, אני לא כספומט, אני לא שולף עצות מהזיכרון. אני עוצר רגע ומנסה למצוא את הבעיה שלו בי. אני מנסה למצוא את התלונה, את החולשה שהוא מתלונן עליה, איפה היא נמצאת אצלי? כמובן בדקות, דקות, בזהר, דזהר, אבל אני מנסה לחשוב איפה גם לי יש את הקשל הזה. איפה גם לי יש את הבעיה במידות הזו. ואחרי שאני מרגיש את זה בעצמי, וזה נהיה כואב לי, וזה נהיה מציק לי, אז אני מנסה לחשוב איך למצוא לו פתרון. ואני מוצא פתרון כזה שבאמת בא מתוך הלב, שהוא אפשרי ומעשי, ולא יהיה קשה מדי, ולא יהיה קפדני מדי, ולא יהיה חיצוני מדי. באותו יום, נכנס אל הידם והתלונן על פשע, על עבירה נוראה כזאת, שהיא לא קונבנציונלית, שלא חשבתי שאנשים יכולים לחטוא בחטא נורא כזה. שפל כזה, היצר הביא אותו לכזאת תאווה, לכזו סטייה, שלא חשבתי בכלל שהיא יכולה להיות. ולא הצלחתי למצוא בעצמי אפילו רמז, אפילו מעין. אמרתי זהו, התנתקתי מהציבור. אם אני נמצא במקום כזה, שאני כבר לא ראש בני ישראל, שאני לא יכול להיות איתם בתומעתם במקומות השפלים ביותר, אז אני כבר לא יכול להיות הרבי שלהם. אז הפסקתי לקבל אנשים ליחידות. איזו אמירה נוראה. אומר לך, אומרת לך התורה, האם באהרון הכהן היה איזשהו סדק? אולי אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אבל אפילו אם כן, זה לא מנע אותו מלהיות הכהן שמבקש כפרה, אולי להפך. בשביל העבודה הזאת צריכים אנשים כאלו. בשביל התפקיד הזה, זה מה שהיו צריכים. אדם שיבקש רחמים על עצמו, ומתוך זה גם התפילה שלו על אחרים, גם תהיה אחרת לגמרי. בואו נקרא את הקטע המיוחד הזה, גם במאור ושמש, ואחרי זה בשיחה של רבי מלובביץ' לגבי פרה אדומה. אומר, הספר החסידי הגדול הזה, המאור ושמש, הסדרה החסידית הגדולה הזו בפרשת בעלותך, לשבר תאוות היצר אי אפשר כי אם שידבק עצמו לצדיקים. אך הצדיק שהוא מזוכח מכל וכל, אינו יכול ללמוד ממנו המשוקע בתאוות, כי הצדיק הביא הכל אל הקדושה, והוא אוכל ושותה משמנים לשם עבודתו הגבוהה שמעלה ניצוצין, ואיך יוכל השפל ערך ללמוד ממנו? איזה חיבור יש ביני ובין הצדיק? כשאני מדבר מולו, אני מרגיש שהוא לא מבין אותי. ולכך נבחר אהרון הכהן, לכך נבחר אהרון לכהן, מפני שהיה בו שמץ מה מהם. טוב, זה רק המאור ושמש יכול להגיד, אני לא יכול להגיד את המילים האלה. מפני שהיה בו שמץ מה מהם כנל, והיה יכול להביאם אל התשובה. אומר לנו הרבי בהתוועדויות תשמ"ו ד' 454, הביאור בעניין טומאת כל העוסקים בפרה, ידוע הסיפור, איך זה שכל העוסקים בפרה מתאמים, ידוע הסיפור שהראה אצל האדמו"ר האמצעי שתוכנו שנתינה תיקון וסדר תשובה לזולת, יכולה להיות רק שישנה שייכות מסוימת בדקות דדקות למצבו של הזולת. ולכן כדי לתאר יהודי שנגע בטומאה, עד לטומאה הכי חמורה דהפך החיים, טומאת מת, צריך שתהיה למתאר שייכות מסוימת בדקות למצב דהפך הטהרה. אמנם לא באופן חמור כמותו חס ושלום, שאז לא יוכל לטהר אותו, שהרי אין חבוש מתיר עצמו, כי אם בדקות בלבד, טומאה עד הערב בלבד, ואז נקל יותר להרגיש את מצבו של הזולת ולסייע לו. אם מישהו צריך להבין מה זה רבי, אנחנו נסיים, התחלנו עם תקשורת, איך לוקחים את זה לחיים, איך לוקחים את זה לבית הפרטי שלנו, בדיוק את העניין הזה, קראתי לו מזמן משפט מדהים, ובזה נסיים את השיעור. קודם הורות, אחר כך חינוך. קודם נהיה הורים שלהם, אחר כך נבוא לחנך אותם. קודם שהם ידעו שהם הדבר הכי יקר לנו והכי חשוב לנו, ואז גם הם יהיו מוכנים לקבל אותנו. אם אנחנו רוצים להוכיח ילד, אם אנחנו רוצים לגעור בילד, בטח כשהוא בגיל ההתבגרות, כשהוא רגיש לעצמו ולמעמד שלו פי שניים, זה יכול להיות רק בבית כזה, שיש בו מעטפת של ידידות, מעטפת של נאמנות, מעטפת כזאת שהילדים יודעים שהם הדבר הכי חשוב להורים. אם אין להם ספק באהבה של ההורים אליהם ובאכפתיות של ההורים אליהם, תגיד לי מה שאתה רוצה. אבל אם שבוע לא דיברת עם הילד, חודש לא דיברת עם הילד, חצי שנה לא התעניינת בו, אתה לא יודע איפה הוא לומד, אתה בקושי יודע איך קוראים לו, אתה לא יודע מי החברים שלו, לא הצעת לו שום עזרה, כשהוא מבקש עזרה אתה מתנפח עליו. ואז כשהוא קם מאוחר, כי הוא הלך לישון באמצע הלילה, אתה צועק עליו, צא מהמיטה. הלו, מאיפה באת? מה לך עלינו? אתה מתוסכל מזה שאין לך עבודה, אתה מתנפל עליי? הסוד הראשון בהשפעה, חינוך עושים מבפנים, חינוך לא עושים מבחוץ. קודם כל נהיה חלק, קודם כל נדבר, כשזה מתוך הלב שלנו, נדבר מתוך הנאמנות ומתוך הידידות, וזה ייתן לנו את הכוח שדברינו יתקבלו, כשהם ייצאו מתוך הלב, מתוך נאמנות ואכפתיות, הם ייכנסו אל הלב ויפעלו פעולתם, ונזכה כולנו בעזרת השם לטהרה גמורה ולתשובה גמורה, ונזכה כולנו רק לעשות טוב ולהתקדם. יישר כוח.